אלעד, אורקים בועטים.
אורקים פה הולכים להרוג הורים, תיזהר.
אורקים בועטים בדלת.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי עמית בלום.
אהלן אהלן.
ואיתי חורב.
שלום.
מה שלומכם בימים טרופים אלה?
כן.
אל תשאל, הבנתי. מה הגניב אתכם השבוע? זה נראה לי יותר טוב, יותר חיובי.
וואו, היו המון דברים השבוע, האמת.
מעולה איתה, אז תתחיל.
קמפיין המבוכים ודרקונים מהדורה 5 שבו שיחקתי הסתיים, הצלנו את אלטורל מאוורנוס ואחת מהחבורה הפכה להיות שליטת אוורנוס החדשה, וכן, היה מאוד מגניב וכיף. ואז גם אמרנו מה נשחק עכשיו, והוחלט שזה לא יהיה מבוכים ודרקונים 5, אז אני מתנצל, אבל זה גם יגניב אותי. וחוץ מזה, התחלתי לקרוא שיטה שנקראת Forbidden Lands, מבית Free League, Free Alligan. הם עשו את Tales from the Loop ואת Coriolis, שהוא משחק מדע בדיוני שנחשב.
המשחק של Alien שהזכרנו פה.
נכון, המשחק של Alien שהזכרנו פה. ואני נורא נהנה לקרוא את זה, כי כל הזמן אני נתקל בעוד ועוד דברים, וזה נראה כאילו מישהו עבר על כל רשימת המכניקות שאני אוהב ודחף את כולן לתוך ספר אחד. ואני ממש קראתי רק חמישית ספר בינתיים, ואני כבר לא יכול לחכות לשחק בזה.
טוב, אתה תשים לנו קישור לשיטה הזאת.
טוב.
לא כמו בפעם הקודמת.
לאיזה מהפעמים הקודמות שדיברתי על שיטות ולא שמתי קישור, אתה מתכוון?
כן, הפעם הקודמת ההיא.
אתה מקווה פה blast from the past.
שבוע שעבר, שבוע לפניו, שבוע לפניו.
נכון, שבוע שעבר לא השתתפתי בפרק. אתה משמיץ אותי.
בסדר, אז שבוע שעבר אחר. מה שאני ערכתי אולי בשבוע שעבר. אני לא זוכר כבר. כל המסע בזמן המתמיד הזה שיש לנו עם הטיימלופ הזה, הוא מבלבל אותי גם כן.
איזה סגר זה עכשיו באמת, אם מדברים על הטיימלופ?
אנחנו לגמרי בפתיחתו של הסגר השלישי. יפה. אני רוצה לספר על פודקאסט, Actual Play, שהוא לא חדש בשום צורה שהיא, וגם לא נתקלתי בו לראשונה או משהו כזה, אני מקשיב לו מדי פעם, ועכשיו ככה פתאום חזרתי להקשיב לו, ומאוד מאוד נהנה ממנו. לפודקאסט קוראים Protean City Comics, והוא Actual Play של פלאים, גיבורי המחר, כלומר, לא, הם משחקים Masks A New Generation, אבל זאת המכניקה, זאת המשחק בעצם. זה בהנחיה של ברנדון לאון גמבטה, היוצר של פסיון דה לס פסיונס, תשוקת התשוקות, שהוא משחק שגם סיפרתי עליו הרבה, וזה סדרת אקשואל פליי ממש ממש כיפית וחמודה, גם מדגימה נורא נורא יפה את השיטה, אבל פשוט גם סיפורים כאלה של בני נוער עם דאגות של בני נוער, שגם צריכים להציל את העולם וגם לפעמים מתמודדים עם כל מיני דרמות לא פשוטות ותסבוכות ומלודרמות, כמו שאפשר לצפות מסופר גיבורים בני נוער. אז אני ממליץ על זה בחום. כן, גם כמו שאפשר לצפות ממשהו שקשור ליוצר של משחק טלנובלה, אבל אין שום ספק שזה נמצא שם גם כן. אבל זה בהחלט מאוד נאמן לז'אנר מהבחינה הזאת. זה לא, זה נאמן לז'אנר של סופר גיימורים בני נוער, מאוד מאוד מתכתב עם קומיקס אמריקאי, עם דורות בקומיקס האמריקאי, מתייחס לזה בכל מיני צורות, ואני ממליץ בחום.
נהדר. אני ראיתי מישהו שפרסם בפייסבוק, טייבלטופ RPG, משחק של סמולוויל, למי שלא מכיר, לפני איזה מיליון שנה.
Blast from the past.
ממש, למי שלא מכיר, לפני איזה מיליון שנה, הייתה סדרה שנקראה סמולוויל, על סופרמן, עוד בימיו...
הנער.
כן, עוד בימיו בקנזס, העונות אחת הייתה מצוינת, שתיים לא משהו, שלישית ורביעית היו מצוינות, ואז זה מדרדר לאורך זמן. ואני לא יודע שום דבר על השיטה הזאת. עצם זה שזה קיים זה הגניב אותי. אם מישהו קרא את זה ויכול להגיד משהו על זה, נשמח לשמוע, כי אני באמת לא יודע על זה שום דבר, וזה ממש מגניב אותי לדעת על זה יותר.
זה נראה מאוד כמו מידיה טיי-אין כזה, זה נראה כמו מוצר מדיה כזה. ראיתי רק פשוט את התמונה ששיתפו של זה.
כן, זה ממש תמונה מהסדרה על הכריכה, והשאלה שלי הייתה כמובן, רגע, אם מישהו יכול לבחור לשחק את סופרמן ובעצם לשבור את כל המשחק, אני לא יודע. זה מאוד מסקרן אותי.
זה, בשנות ה-80, זה מזכיר לי, היה משחק של TSR, יוצרי מבוכים ודרקונים, של אינדיאנה ג'ונס. המשחק לא כלל מערכת הרכבת דמויות, הוא כלל דמויות מוכנות, אחת מהן היא אינדיאנה ג'ונס, והאגדות מספרות שכל סשן ראשון, שבדרך כלל היה גם אחרון, בקמפיינים של המשחק, היה פשוט כולם הולכים מכות, מי ישחק את אינדיאנה ג'ונס.
כן, גם הבנתי שיש איזה משחק לוח של בפי כותלת הערפדים, ושם כאילו יש את בפי ואת כל השאר.
כן, תראה, נגיד את סמולוויל אני הייתי לגמרי משחק בזה, בפלאים. לא, זה בשביל זה העניין. גם בפלאים אין בעיה עם זה של לסופרמן יש הרבה יותר כוח מלכולם. זה לא מקשה על המשחק.
למעשה אני רציתי להגיד שהדרך הנכונה לשחק אינדיאנה ג'ונס כנראה באיזשהו מנוע אפוקליפסה.
אין ספק.
ואז אין בעיה עם זה.
הייתי שואל אותך, אנשים מתים בפלאים? כלומר, זה משהו שקורה?
לא. כאילו, אפשר למות בפלאים, אבל זה רק אם בוחרים בזה נרטיבית, כשהיוצא דופן היחיד. זאת אומרת, אין שום דבר מכני שיגיד לך, הדמות שלך עכשיו מתה. אוקיי? באופן כללי אין שום דבר שנוגע לנזק שהדמות סופגת. זה פשוט אין לזה שום ייצוג מכני. ייצוג המכני הוא רק למצב הרגשי של הדמות, ליכולות מיוחדות שלה, ולהקשרים שלה עם דמויות אחרות, ההשפעה שלה על דמויות אחרות, ההשפעה של דמויות אחרות עליה. זה הייצוג המכני שיש שם, אין נזק. כשאתה חוטף מכות, אתה מקבל מצבים רגשיים, אתה יכול לצאת מהסצנה, לאבד את ההכרה או לברוח או כל מיני דברים כאלה בסיטואציות מסוימות, זה לא הורג את הדמות שלך, היא תחזור. או שהיא תתעורר קשורה באיזה, זה מתאים לקומיקס. אתה יכול למות, זה יהיה בחירה עלילתית, יש יוצא דופן אחד, שזה דמות הארכיטיפה הקודרת, שהיא דמות שהסיפור שלה בעצם זה שיש לה איזה כוח שהולך להרוג אותה, והיא יודעת את זה, כן? זה חלק מהסיפור שלה. היא יודעת את זה, וגם ככל שהיא מתקרבת לאבדון שלה, היא הולכת ומתחזקת, היא מקבלת יותר ויותר כוחות, ומיוחדים שלאט לאט מקרבים את האבדון שלה, ויש כמובן גם דרך להימנע מלמות, וזה דורש איזשהו נתיב מסוים, יש איזה איזון כזה שאתה יכול לנסות לעשות בין לצבור נקודות אבדון, כן, שעולות ככל שאתה משתמש בכוחות שלך ומחזקות אותך, לבין להוריד אותם בכל מיני צורות. וגם בסופו של דבר אתה יכול לפתוח, אם אתה משיג מספיק התקדמויות, אתה יכול לפתוח את האפשרות של להחליף ארכיטיפ ולהינצל, להתמודד עם האבדון שלך, ואם אתה מצליח להינצל, זו דמות מגניבה מאוד. אבל היא יכולה למות, אבל לה יש מכניקה ספציפית שהיא חלק מהסיפור שלה.
הבנתי. אז לחלוטין אפשר לראות את סמולוויל כמשהו ששוחק בפלאים, כי לנה באופן כללי כל פרק משהו מנסה להרוג אותה, ובמשך 10 עונות היא לא מתה. כאשר כל פרק משהו מנסה להרוג אותה. אז
אין שום ספק. נשמע לי מתאים. אני ראיתי פרקים בודדים של זה, אז אני לא באמת שולט בלור.
לא, זה היה ממש בדיחה. כאילו באיזה פרק 100, היא שואלת אותו מה, וכל פעם מישהו, כמה פעמים הצלת את החיים שלי? אני כזה, פרק 100? בערך 98 פעמים עד עכשיו.
יפה, יפה. קמפיינים קנויים וקמפיינים מקוריים.
תגיד פרק 38.
פרק 38. למה אני אומר את זה?
כי לא אמרנו בשום שלב שזה פרק 38.
אנחנו בפרק 38, שזה אומר שאנחנו הקלטנו 38 פרקים. כל שבוע היה לכם פרק. אנחנו מפנקים אתכם.
חבורה של מפונקים.
מסיבה לא ברורה, מדברים בכל מיני קבוצות פייסבוק, יש המון קבוצות פייסבוק כרגע. מדברים הרבה על קמפיינים קנויים וקמפיינים מקוריים, ורציתי שנדבר על זה.
זה נשמע לי כמו נושא לדבר עליו.
זה כאילו מוצג כמו איזה מין, כמעט כמו איזה מין בחירת צד. באיזה צד אתה?
בחירתה של סופי.
עם האלה ש... האם אתה מאלה שמריצים קמפיינים קנויים, או אתה מאלה שמריצים קמפיינים מקוריים? ונראה לי שאנחנו נתחיל עם איתי.
האמת היא שזה משתנה. אני לפעמים...
לא, אל תתחיל ככה. תתחיל דרמטיות.
הקמפיין היחיד שאי פעם הרצתי מההתחלה עד הסוף, היה קמפיין קנוי. גם הקמפיין היחיד שבו שיחקתי כשחקן מההתחלה עד הסוף, היה קמפיין קנוי.
וואו. כן. ולכן יש כאילו היסטוריה.
כי תמיד הקמפיינים שלי נקטעים באמצע, לא משנה אם הם קנויים או לא.
טוב, זה אולי בעיה אחרת, אבל.
לא, כי אתה יודע, כי התחלתי לשחק בשנות ה-90, ובשנות ה-90 היה נהוג לשחק עד שזה מתמסמס, לא?
כן.
אני חושב שכל הרעיון הזה של, יש לנו פה יעד של בעוד, לא יודע, 10, 20, 40, 100 מפגשים, לסגור את הסיפור וזהו, זה משהו שאני לא רגיל אליו מפעם.
כן, זה לא היה חלק מהתרבות, זה מעניין להלאה לשמוע את זה. זה לא היה כאילו חלק מאיך שחשבתם על קמפיינים, פשוט משהו שמשחקים עד ש...
היו קמפיינים מוכנים שאפשר היה לקנות גם פעם, למרות שזה הרבה פחות נפוץ. אני חושב שקודם כל שאני לא זוכר קמפיינים מוכנים לפני מהדורה שנייה, וגם מהדורה שנייה לא היו המון כאלה, אבל היו כבר.
כן.
הקמפיין המוכן... הקנוי שאני סיימתי הוא היה של מהדורה שלישית למעשה, אבל אני הרצתי אותו במהדורה חמישית.
איזה?
וזה ידו האדומה של האבדון, שהוא קמפיין מאוד נחמד, מאוד כיפי, אנשים מאוד אוהבים אותו. קצת קשה לי עם נקודה של הסללה קשה איפשהו באמצע הקמפיין. באופן כללי הקמפיין הזה די מוסלל, אבל בניגוד לאותה נקודה ספציפית, ברוב הקמפיין מצליחים לתת לדמויות סיבה מספיק טובה להמשיך על המסילה. שם פחות. אני חושב שכבר דיברתי על זה בעבר.
יש סיכוי, אבל לא נראה לי שמזיק להזכיר. אם אתה רוצה, כן, אני לא יודע כמה עמוק לספוילרים אנחנו רוצים להיכנס פה. אני מניח שמן הסתם לא בקמפיינים קנויים.
שם בערך באמצע הרפתקה חבורה בסביבות דרגה 8, והם משיגים את הפילקטרי של איזשהו ליץ', ואז הם מצופה מהם ללכת למאורה של הליץ' ולהחזיר להם את הפילקטרי, להחזיר לו את הפילקטרי או משהו בסגנון הזה, וקודם כל לא לגמרי ברור איך הם אמורים לקבל את הרעיון הזה.
פילקטרי רק כדי לסבר את אוזנם של ה...
מייחל שמכיל את הנשמה שלו, כן.
של הליץ'.
קודם כל לא ברור למה הם אמורים לחשוב על הרעיון הזה, אין משהו שמספר להם שכדאי להם לעשות את זה, וגם אם הם כבר מחליטים שזה משהו שכדאי לעשות, הם חבורה בדרגה 8, למה שהם ילכו למאורה של ליץ', למה שהם יוכלו לשרוד במאורה של הליץ' עד שהם יפגשו את הליץ'. הם יכולים לשרוד במאורה של הליץ' כי המאורה של הליץ' מתוכננת ככה שדמויות בדרגה 8 ישרדו אותה, אבל הם לא יודעים את זה.
אתה יכול לתת איזו התבודנות ככה, באמת יש לך הרבה ניסיון, כן? באופן כללי, לשניכם יש הרבה יותר ניסיון מלי, הרבה יותר היסטוריה עם משחקי תפקידים מלי. ככה ממעוף הציפור על קמפיינים קנויים, הרפתקאות קנויות שהופכות להיות קמפיין.
קודם כל יש, אני מרגיש שהייתה איזושהי, שאנחנו כרגע אולי נמצאים בעיצומו של איזשהו שינוי באיך נראים קמפיינים קנויים. יש כותב מאוד מוערך בשם גארת' ריידר הרנהן, שהוא כתב את קמפיין מירקווד לטבעת האחת, הוא כתב את עיני גנב האבן לעידן ה-13, הוא השתתף בכתיבה של, אני לא זוכר את השם המדויק של הקמפיין, דרקולה של סוכני הלילה, שהם כולם קמפיינים שהם לא אומרים, עכשיו תלכו למבוך הזה, עכשיו תלחמו במפלצת הזאת, בסוף תעשו את הקרב הזה, אלא הם קמפיינים שנותנים למנחה ארגז כלים לבנות איתו קמפיין. כל מנחה שיריץ את אחד מהקמפיינים האלה, זה ייראה אחרת לגמרי. ולפחות בעיני גנב האבן ממש יש התייחסות לזה. הם אומרים, בואו נדמיין קמפיין שבו הדמויות הולכות לפה ונכנסות למבוך ויוצאות מהמבוך ונכנסות למבוך ממקום אחר. אבל אולי הקמפיין שלכם יראה אחרת לגמרי, אולי נהיו במבוא 5 פעמים ולא פעמיים, ואולי ניכנסו מפה ולא מפה, ואולי במקום שהם ילכו לקומה 1 ולקומה 2, בעצם קומה 3 תהיה הכניסה ואז תתחבר לקומה 5. לא יודע.
לפי איך שאתה מנסח את זה, אני מבין שזה בקונטרסט לרוב הקמפיינים שנתקלת בהם.
כן.
ותיקים יותר.
לא רק ותיקים יותר, הקמפיינים של מהדורה 5 שיוצאים בימינו, הם מאוד, יש בהם איזושהי עלילה מאוד ברורה ואיזשהו סדר פעולות יחסית סגור שצריך לבצע כדי להצליח לבצע את המטרה. ואני מן הסתם מעדיף את ארגז הכלים הזה, כי הוא מאפשר לכל מנחה להריץ את הקמפיין שהוא בנה בעצמו, שהוא קמפיין קנוי.
יפה, זה נשמע מגניב.
למרבה הצער אלה, עמית. ספרים של מאות עמודים שצריך להשתלט.
כן. כן, כן, זה טוב, אני אגיד על זה, זה משהו אחר כך, אבל עמית?
רגע. טוב, לא חשוב.
רגע, כן, לא.
סע.
רציתי, בגלל שדיברתי קודם על Forbidden Lands שהגניב אותי, אז אומנם אפשר לשחק Forbidden Lands בכל סטינג שרוצים, אבל המשחק מגיע עם סטינג משלו, וזה ממש בעצם, המשחק הוא מעין קמפיין כזה שמגיע עם החוקים שלו בעצם, מהבחינה הזאת, אתה מקבל בתוך הקופסה מפה גדולה של האזור שבו אפשר להסתובב, ומדבקות בשביל להדביק איפה השחקנים היו ומה הם מצאו שם, ו...
אבל הוא מניח איזה סוג של סנדבוקס, לא?
כן, אבל כן, הרבה קמפיינים מוכנים חופשיים יותר עם סנדבוקסים. למרות שעכשיו, מדהים. אני לא מצליח עכשיו על דוגמאות, אבל יש אני חושב את נתיב ההרפתקאות קינג מייקר, אני חושב, של פאת'פיינדר, שהוא כולו ערימת סנדבוקסים או משהו כזה, יכול להיות שאני מתבלבל בשם של נתיב ההרפתקאות.
לא, לא, אתה... הוא נחשב כזה, אבל אנחנו אולי נקשר... אנחנו נקשר אל ג'וזף מנולה שמפרק את הטענה הזאת ומרכיב את הקמפיין הזה מחדש כקמפיין סנדבוקס באמת. הוא כמובן טוען שלא מדובר בסנדבוקס.
והוא גם עושה את זה ב-20 עמודים במקום 600.
לחלוטין, הוא לוקח את הקמפיין, מפרק אותו, בונה אותו מחדש ב-20 עמודים או משהו כזה, ואנחנו תכף נקשר לזה. כן, עמית, מה זה?
טוב.
מה לך יש לומר בנושא?
אנחנו אומרים, השנייקל שלי על הרפתקאות קנויות, אז קודם כל, אף פעם לא הרצתי קמפיין קנוי, בשום שלב, ברגע שאני רואה ספר שאני צריך לקרוא כל כך הרבה בשביל להריץ, אני בעיקר מרים אותו ומניח אותו בצד, אני מודה. כן יצא לי להריץ הרפתקאות קטנות, או לקרוא דברים קטנים. הראשון שקראתי היה את טירת אמבר, שהיה למהדורה שנייה, אם אני זוכר נכון. הוא היה קטלני ברמות מופרכות, כמה שהוא היה קטלני זה. הוא היה כל כך מוסלל, בצורה ש... השחקנים, הדמויות מתחילות מחוץ לטירת אמבר, שיש ערפל מסביבם והדלת מולם. וכל דבר שהם יעשו עם הערפל לא ישנה בשום צורה שהיא, בשום דרך שהיא, אין להם שום דרך לברוח משם, שום דרך לשנות את זה, אתם חוזרים חזרה לאותו מקום ומגיעים לדלת. כל מה שהם צריכים לעשות זה לפתוח את הדלת ולהיכנס לטירה. זה פשוט קטע מיותר לחלוטין. שכאילו גורם לכולם להרגיש תחושת אני לחוד, וזה יכול להיות שזה מה שהכותבים ניסו לעשות, אני לא יודע, אבל זה ממש נוראי מבחינת הסללה. הדברים האחרים שהרצתי שהיו מוכנים מראש, זה הרפתקאות של ליגת ההרפתקנים של Wizard of the Coast. הרעיון של ליגת ההרפתקנים היה שכל שחקן יכול להכין דמות, ובעצם לדלג קמפיין, מהרפתקה להרפתקה, מקמפיין לקמפיין עם הדמות הזאת, וזה סוג של hop on hop off כזה, כמו אתה בא, אתה נכנס למשחק עם הדמות שלך נמצאת בטווח הדרגות המותר, אז הדמות שלך יכולה להיכנס לכל הרפתקה, ולהמשיך כאילו מאיזושהי נקודה הלאה. לדעתי זה יצר מספר דברים מוזרים, כי לצורך העניין בהרפתקה אחת שאני הרצתי, והיה שם איזשהו עניין עם אנשי זאב, שהזהות שלהם הייתה סודית, ולא ידעו את זה, וכן ידעו את זה. בגדול לא ידעו את זה, וזה כתוב בגדול, כאילו זה זהות סודית, ואף אחד לא יודע את זה, הגיע אליי שחקן ואומר, לא, אני שיחקתי את ההרפתקה הבאה, אני יודע מי הם. אז זה יצר קטע משונה. פשוט הרציפות של הדבר הזה יצא קטע משונה.
ואז עברנו לשחק מסע בזמן.
לא, זה לא העניין של מסע בזמן, אז הייתי צריך, איך אומרים, על המקום למצוא דרך למצוא פתרון למה שהשחקן הזה יודע מול מה ששאר השחקנים יודעים. זה היה יותר מאתגר מרלוונטי. בכל מקרה,
אני רק רוצה לציין פה, סליחה שאני קוטע אתכם, כי אני מחפש פה תוך כדי, הדחיסה של קינג מייקר, הוא אמר, הוא כותב, הנה הפכתי את ה-600 עמודים האלה ל-3 עמודים. זה הדחיסה הכי דחוסה שיש לו, יש לו דחיסות יותר פחות דחוסות מזה. זה ממש 3 עמודים עם הקס, עם כזה מפת הקס. יהיה קישור, סליחה.
בכל מקרה, כשאני ניגש להרפתקה כתובה מוכנה מראש, אני מרגיש קצת שאני קונה חתול בשק. בגלל זה מאוד קשה לי לשלם על הרפתקאות קנויות, מוכנות מראש, כי כאילו חייבים לראות ריוויוז, סקירות, דעות של אנשים שהריצו את זה לפני שקונים, כי תכלס קנית את זה ובאס אחר כך לא להריץ את זה, ואם זה גרוע אז אתה עוד יותר מתבאס. ולכן מאוד חשוב לקרוא ולהסתכל על מה אנשים אומרים לפני, כי היו כאילו הרפתקאות מוכנות מראש של וויזארדס, שהיו נוראיות או משעממות או בנליות או הולכות בקו ישר, וכל השחקנים פשוט נרדמו לי על השולחן. ומצד שני, באותו מודול, ההרפתקה הבאה הייתה הרפתקה מטורפת, עם מכניקות מגניבות של שיגעון ומרוץ דינוזאורים ומלכודות בתוך המרוץ דינוזאורים, וכאילו זירה ענקית עם שהחבלים עשויים מצמח טורף, אז מי שמתקרב לחבלים גם הצמח תוקף אותו מאחורה, וכאילו מכניקות מגניבות לגמרי. ולכן חשוב לדעת למה נכנסים לפני ש קונים את זה. אבל בכל זאת חשוב לי להגיד, לא לפסול הרפתקאות קנויות, במיוחד אם יש דברים שאתם לא טובים בהם. לצורך העניין, אם רוצים להריץ הרפתקה פוליטית, אז יש הרפתקאות קנויות פוליטיות ויש טובות, ואם אתם לא יודעים להריץ את זה בעצמכם, אז תראו איך מישהו אחר עשה את זה ואיך מישהו אחר כתב את זה. אפשר לקחת משם הרבה הרבה דברים טובים, ולכן לא לפסול ישר. זה השני שקל שלי על זה.
מעולה.
אני גם רוצה להעיר שזה נכון שקונים הרפתקאות, אבל אתם בהחלט יכולים לקחת את ההרפתקה הקנויה הזאת ולהפוך אותה לשלכם. סיפרתי שהקמפיין היחיד שהסתיים, שבו הייתי שחקן, הוא קמפיין מוכן, אז היה Descent into Avernus של וויזארדס. והמנחה פשוט לקח את הספר ולקח את מה שטוב וזרק את מה שרע, לדעתי הוא זרק את רוב הספר. והוא סיפר לנו על מה היה אמור להיות, מה היה בספר בכל מיני נקודות, איזה נקודות בכלל היו מהספר ואיזה נקודות לא. על הנייר שיחקנו בקמפיין הקנוי, אבל זה לגמרי היה הקמפיין שלו. ואני עכשיו מתכוון מתישהו בעתיד לעשות איזשהו פירוק מאוד מאוד מקיף לסטרד, שאני מאוד רוצה להריץ אותו, כי אני אוהב את סטרד משנות ה-90, מאז שהייתי טינאייג'ר שקורא את הספרים של רייבנלופט, ויהיו ערפדים, איזה מגניב זה. אז אני מאוד רוצה להריץ את סטרד כבר עשרות שנים, ואני מתכוון סוף סוף לעשות את זה, אבל אני בהחלט מתכוון לעשות את ההרפתקה שלי, לא את ההרפתקה של וויזארדס, למרות שאני הולך לשבת עם הספר של וויזארדס ולהריץ.
אני כן אעיר על זה את ההערה שקודם בעצם עמית אמר, כדי לפרק קמפיין בצורה הזאת, צריך לקרוא מאות עמודים. עכשיו, אני מבין שיש מי שמבחינתם זה חומר קריאה כיף. אבל אולי פה אני אכנס לה כבר לסיפור שלי.
אז אני רק אוסיף באמת נקודה אחרונה, אני אחזק את הנקודה של איתי, ואני אומר שבהחלט לא צריך להתייחס לקמפיין כמשהו שבלוני שחייבים לעבור בכל נקודה. עכשיו במשחק שלנו המנחה בעצם הריץ לנו מודול מוכן, אבל במקום לעשות אותו תעברו מנקודה א' לנקודה ב' לנקודה ג' לנקודה ד', הוא פשוט פרס אותו בצורת סנדבוקס, ארגז חול, וזרק לנו כאילו את כל הקרסי עלילה, ואמר, לכו לאן שמעניין אתכם. אז אנחנו כשחקנים וכאנשים כישרונים, ישר הלכנו לקרב מיני בוס, ב-severely underleveled, ממש לא ברמה שמתאימה לזה. וניצחנו והצלחנו לצאת משם בחיים בגלל שהקוביות אוהבות אותנו.
לא, בגלל שמוד 5.
זה מזכיר לי סיפור של מנחה שהתחיל קמפיין, הוא צייר מפה של העולם ושאל את השחקנים איפה אתם רוצים להתחיל, ואז הם הצביעו על קצה המפה, הם אמרו פה בערים האלה אנחנו רוצים להמשיך צפון האלה מחוץ למפה.
יפה. טוב, אז אני עכשיו יקשקש קצת את ההיסטוריה העצובה שלי עם קמפיינים כתובים. אני קצת מגזים. נכנסתי למשחקי תפקידים, וידוי. נכון שאתם מתארים לעצמכם שאני שחקן ותיק. אך לא, אני רוצה לגלות לכם פה גילוי. אני בעצם שחקן חדש, ומנחה אפילו יותר חדש. קיצור, לפני 5 שנים אני התחלתי לשחק משחקי תפקידים, אני חזרתי סוג של, כן, הייתי מעורה בתחום, אבל לא במה.
אתה שחקן 10 שנים.
כן, לא אם סופרים את כל הזמן שלא הייתי שחקן, וגם את הזמן שרק התעניינתי בתחום ולא היה לי מי לשחק, וישבתי לי לבד ונברתי בכל מיני פורומים באינטרנט, שבקושי היה אינטרנט, שם בסוף שנות ה-90, אז כן. אבל בתכלס, חוץ מאיזו תקופה קצרה בנעוריי המוקדמים ששיחקתי, אז חזרתי לשחק לפני 5 שנים, ונכנסתי לקבוצה ששיחקה נתיב הרפתקאות של פאת'פיינדר, בשם חרון הצדיקים, שהוא נתיב הרפתקאות שהסיפור המרכזי שלו הוא איזה סיפור על שדים שנכנסים דרך איזה מין בקע לתוך העולם, ויוצרים איזה מקום שהוא איזה מין מקום ביעוטים כזה באמצע העולם, והשחקנים לאט לאט נכנסים לתוך הבקע הזה, נלחמים בשדים, בסוף עוברים לעולם השדים ונלחמים בעוד שדים. והדבר הזה נמשך, כפי שאמרנו, כ-600 עמודים, כי ככה נהוג בנתיבי הרפתקאות של פאת'פיינדר, שעושים 6 הרפתקאות, כן, מי שלא מכיר את הפורמט, 6 הרפתקאות, כל אחת מהן כ-100 עמודים של חומר, לא כל החומר הוא חומר חובה למשחק, יש שם תמיד בכל הרפתקה את החומר של ההרפתקה עצמה, ועוד איזה 20-30 עמודים של תוספות שאם אתה רוצה לעשות איתה משהו, העשרה. Anyway, אנחנו שיחקנו בצורה הזאת, שאנחנו בעצם שיחקנו את ההרפתקה הראשונה מנחה אחד אינך, ואז שהתחלנו את ההרפתקה השנייה, עשינו את ההרפתקה הראשונה ממש ממש לאט, אנחנו גם היינו נפגשים אז, זה גם פאת'פיינדר והכל זז לאט, וגם שיחקנו רק איזה 2 שעות, וגם נפגשנו פעם ב2 שבועות, זה זז כמו צו, זה לקח יותר משנה לדעתי ההרפתקה הראשונה. אבל אחר כך התחלנו לשחק פעם בשבוע, ודברים קצת התחילו לזוז יותר מהר. את ההרפתקה השנייה שיחק מנחה אחר, וכשהסתיימה ההרפתקה השנייה, אז בעצם אני אמרתי, אני אנחה את ההרפתקה השלישית, ונכנסתי להנחות אותה, וכבר הנחיתי קצת פאת'פיינדר לפני כן, כי התחלתי בעצם משחק לקבוצה של, של, של הבן שלי וחבורת חברות וחברים שלו. התחלתי להם משחק בפאת'פיינדר, זה מה שהיה לי, זה מה שהכרתי באותה תקופה בגדול, וזה היה נחמד, אבל להם בעצם הנחיתי חומר מקורי, ואז התחלתי להנחות את הדבר הזה. וזה היה קצת הלם תרבותי, כמות החומר שנפלה עליי. שוב, אני קראתי הרפתקה אחת, ואז עיינתי קצת בהרפתקאות הקודמות, בשביל להבין ככה את המצב, והצצתי טיפה להרפתקאות הבאות, כדי להבין לאן דברים אמורים לכוון, אבל אני לא חושב שאי פעם אני קיבלתי כזה מכה של חומר לפנים, וגם תוך כדי שהרצתי את זה, כל פעם הצלחתי לקרוא רק חלק מהדברים שהייתי אמור לקרוא לקראת, זה היה מאוד מאוד קשה. עדיין די נהניתי, כן? וזה היה כיף ומרגש, אבל באיזה שלב אני די התחלתי, כאילו, לקראת הסוף של הדבר הזה, בסך הכל כל ההרפתקה הזאת נמשכה פחות מחצי שנה. זאת אומרת, זזנו טיפה יותר מהר כבר בשלב הזה. ובאיזה שלב פשוט הרגשתי שהחומר הכתוב מפריע לי. זאת אומרת, שהחומר הכתוב בתור רעיונות הוא נחמד, אבל שהתחושה שאני צריך להיות מחויב אליו, ושמה שהם עושים עכשיו משפיע על כל מיני דברים בעוד 3 הרפתקאות, כי אנחנו מזכיר, אנחנו בהרפתקה שלישית פה מתוך 6. הרגיש ממש ממש עול בלתי נסבל, בעיקר היות שאני לא באמת מכיר את החומר של עוד 3 הרפתקאות. זה לא שישבתי וקראתי עכשיו את כל הדבר הזה. בקושי קראתי את חלק מכל מה שיש פה, מה עמודים של ההרפתקה הזאת. מבחינתי זאת הייתה חוויה לא טובה. אני כן מציין כאן שיש פה כמה נסיבות מקלות. א', היה פה הלם תרבות של להתחיל להנחות פאת'פיינדר עם קצת הנחתי לפני כן, אבל מדובר בדמויות בדרגה 10, ואויבים שמתאימים לדמויות בדרגה 10, ועוד דמויות שיש להם עוד אקסטרה של כל מיני כוחות, כי זה קמפיין שיש בו איזשהו מערכת חוקים אופציונלית שנקראת יכולות מיתיות, שאמורות להיות לדמויות, שזה עוד איזה נדבך שלם של סיבוך וכאב ראש, ושבירת המערכת, כוחות מטורפים שיש לדמויות, וזה היה לי מאוד מאוד מאתגר מבחינה מכנית, אז זה דבר אחד. דבר שני, התחלתי את הקמפיין הזה באמצע, זה לא שטיפחתי אותו מההתחלה, אז זה גם כן נסיבות מקלות כלשהן. אבל רגע לפני שהנחיתי את הקמפיין הזה, בתווך בין ההרפתקה הראשונה להרפתקה השנייה, אני אמרתי, בואו אני אריץ לכם איזושהי הרפתקה שאני קיבלתי, נראית לי מאוד מאוד נחמדה. מה זאת ההרפתקה הזאת שהייתה? קיבלתי מהחבר חגי גומפרט, התכתבנו על זה, וזה, אני כבר לא זוכר בדיוק את חילופי הדברים, הוא אמר, יש לי הרפתקה לכוכבים אין ספור, אני קראתי על כוכבים אין ספור והתלהבתי מהרעיון, והוא אמר, יש לי הרפתקת חדאפ בשביל כוכבים אין ספור, להרפתקה שלו קוראים חטאי אבות בפאת 6, אתם מוזמנים לשאול אותו ולבקש ממנו שייתן לכם אותה, היא מעולה. וההרפתקה הזאת, זה חדאפ אמור להיות, אמורים להריץ את זה בכנס 4 שעות, אז אני רצתי את זה בחודשיים לקבוצה. זה הפך להיות מיני קמפיין, והאופי של הדבר הזה הוא היה כל כך כל כך שונה, שוב, צריך לומר, את זה הרצתי לפני שהרצתי עוד את הקמפיין של פאת'פיינדר, זה מה שישב לי בראש בקונטרסט אליו. מה יש בהרפתקה הזאת? אין מפות, יש תיאור של איזשהו אתר, כן? כל הדבר הזה קורה בתוך איזושהי תחנת חלל. יש תיאור של חבורת דמויות בלי שחקן שמחולקות לכמה סיעות, וכל הסיעות האלה, אחת על הגרון של השנייה, ואיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מתוחה, סיטואציה כזאת של כולם מנסים לחפות על אחד, כל אחד מנסה להציל את התחת שלו מול הממשלה שבכוכב הלכת או משהו בסגנון הזה, ולתוך הסיטואציה התאונה הזאת מנחיתים את הדמויות שכולם רוצים להשתמש בהם. עכשיו אני גם אגלה לכם כדי לגרות אתכם, זה כל הקמפיין, כל ההרפתקה הזאת מתכתבת בצורה מאוד מאוד חזקה וגם די גלויה עם הטוב, עם לא הטוב הרב המחור, עם בעבור חופן דולרים, הסרט של סרט ג'וליוני עם קלינט איסטווד, שגם סרט מומלץ בחום. ובעצם מה שיש פה, קצת סטטיסטיקות, קצת זה, אבל בעיקר יש פה איזה עמוד אחד של רקע, כמה עמודים על כל הדמויות על כל הדמויות בלי שחקן והסיעות שיש פה, וזהו. כאילו, ודמויות מוכנות, כן? ועם זה, עכשיו, go. כולל איך הסברים על איך לשחק את המשחק, כן? בתוך ההרפתקה היא כוללת גם את חוקי המשחק הבסיסיים. ועם הדבר הזה רצנו, כאמור, איזה חודשיים, אולי אפילו טיפה יותר, וזה היה מטורף, נורא נורא כיף. הנה, קמפיין כתוב לכאורה, כן, לא לכאורה, כן, לא קנוי אמנם, אבל כן קמפיין כתוב, והוא לא אמר לי איך להריץ אותו, הוא לא אמר לי מה התסריט, הוא לא אמר לי מה אמור לקרות קודם ומה אמור לקרות אחר כך. הוא כן אמר לי כמה אירועים שעלולים לקרות אם דבר מסוים קורה. כן, הסיעה הזאת, אם יקרה הדבר הזה, הם יעשו ככה. הסיעה הזאת, אם יקרה הדבר הזה, הם יעשו ככה. אבל שוב, הדבר הזה נכנס על כמה עמודים. לא מדובר פה על 600 עמודים, מדובר פה על 10 עמודים, כל הדבר הזה, עם כל הסטטיסטיקות וחוקי המשחק. זה היה מדהים, ולא נתקלתי בהמון דברים בסגנון הזה. אני אגיד לכם את האמת. נהניתי לקרוא ואפילו להריץ עוד כל מיני דברים. נגיד, עולה לי במפורש קבר מלכי הנחשים, שהוא באופן מובהק הרפתקת OSR, שמנסה להיות הרפתקת OSR, מה שיש פה זה מבוך עם בלגנים של מבוך, ולפתור אותו בשיטת ה-OSR של או שאתה מפעיל את המוח או שאתה מת מהר, ויגיעו דמויות אחרות, וזה מאוד כיף, ורצתי את זה. אבל זה משהו ממש אחר, כי זאת הייתה הרפתקה לצורך העניין, שרצנו את הדבר הזה, בקושי גלגלנו קוביות, זה היה כמעט הכל פרי פורם, זאת אומרת, גלגלנו כמה גלגולי מיומנויות וזה, והיה קרב אחד, כן? היה קרב אחד בכל הדבר הזה, והוא כמובן היה מאוד קטלני, אבל זה היה נורא נורא כיף.
אני כן רוצה לציין אבל שחוץ מהנתיבי הרפתקאות של פאת'פיינדר, יש מעט מאוד קמפיינים שהם 600 עמודים. אני מסתכל פה נגיד על עיני גנב האבן, שהוא קמפיין מאוד ארוך, הוא 360 עמודים.
תסלח לי. 360 עמודים.
זה חצי מ-600.
זה יותר מדי ארוך. בסדר, 600 עמודים זה מטורף. לצורך העניין גם הקמפיין המדובר ההוא לא שרד אחרי ההרפתקה השלישית. סיימנו את ההרפתקה השלישית, אף אחד מאיתנו לא רצה
להמשיך. שרד אחרי ההרפתקה השלישית בקבוצה שלכם. יש המון קבוצות שכן הריצו נתיבי הרפתקאות מההתחלה עד הסוף.
בסדר, כל הכבוד. אני גם לא אומר ש... אם יתקבל פה הרושם שאני אומר, אל תריצו נתיבי הרפתקאות, זה לא מה שאני רציתי לומר.
אני אומר שכאילו להגיד 600 עמודים, כאילו זה דוגמה מייצגת, אז אני אומר, זה בערך פי שתיים מהדוגמאות הקיצוניות ביותר שאתה צריך למצוא שהן לא נתובי הרפתקאות של פאת'פיינדר.
אז אוקיי, אז אולי אני אנסח את זה ככה. 30 עמודים נשמע לי כמו גבול עליון סביר. 100 עמודים נשמע לי כבר קשוח ביותר ואין סיכוי שאני אקרא את הכל.
איך אתה קורא שיטות חדשות?
לא, אני פשוט אומר, השאלה היא...
שיטות קצרות.
האם החומר שכתוב מעניין? כי אני יכול לקרוא קמפיין של 300 עמודים, ואני יכול להישבר בהרפתקה של 20 עמודים. כל שאלה של מה בדיוק יש לי פה.
אבל זה עניין מאוד אינדיבידואלי, אתה מבין?
לא, אבל אני אומר כאילו, אני לא יכול להגיד באופן גורף, X עמודים זה משהו שאני מוכן לקרוא ויותר מ-X לא, כי לפעמים יש הרפתקאות שהן מאוד קצרות והן משעממות ואין לי כוח לקרוא את זה, ולפעמים יש קמפיינים שהם ארוכים, אבל הם מלאים בהתקלויות מבריקות וברעיונות מבריקים, ואם יש בהם סיפור רקע, מה שלא תמיד יש מבריק, אז כן, אז כיף לי לקרוא את זה, כמו ספר קריאה מבחינתי.
בסדר, נראה לי שזה, אבל נראה לי שזה היה, אני אמרתי על עצמי פה, זה לא... אין בעיה עם זה, אני חושב שזה נגיד, אני חושב שיש אנשים שנהנים לקרוא את זה, לצורך העניין, ג'וזף מנולה, כן, אהובי, אומר במפורש, אני נהנה לקרוא, אני קורא נתיבי הרפתקאות של פאת'פיינדר, מבחינתי זה חומר קריאה כיפי, כן, לא חושב שאני יכול להריץ את זה, אבל זה חומר קריאה כיפי, אני אומר, מבחינתי, בזמן אמת, זה היה חומר קריאה לא כיפי, וגם בכל זמן אחר, זה לא מצליח לשמוע. דברים שהרבה יותר מעניינים אותי, אני לא מצליח לקרוא ביותר מטפטוף. אין פה איזה כלל גורף.
אני רק רציתי לדבר על ספציפית על הנקודה של ה-600 עמודים, של לא להפחיד אנשים.
אני כן אגיד דבר אחד. הקונספט של קמפיין בעצם, שמריצים עם השיטה איזשהו קמפיין, הוא מתאים לשיטות מאוד מאוד מסוימות, יש שיטות שהשיטה היא קמפיין, כן? השיטה היא, או לא קמפיין, זה לא בהכרח משהו כל כך ארוך, כן? שהשיטה היא מספרת סיפור מאוד מאוד מסוים, וקופץ לי לראש כאילו דוגמאות קיצוניות של זה יחסית, אבל אני מניח שיש דוגמאות יותר רכות מזה גם, שבהם השיטה מספרת איזשהו סיפור ספציפי. שמעתי לצורך העניין הרבה על מכשפות הלילה, שלהבנתי הוא בעצם קמפיין שמספר סיפור מאוד מסוים עם כמות מסוימת של אירועים שאמורים לקרות לאורך המלחמה שאותו מריצים. זה השיטה והקמפיין, זה אותו דבר, כמובן שכל קמפיין אמור לקרות דברים אחרים, כאילו אמור להתפתח בצורה אחרת, אבל כן יש איזשהו מבנה ספציפי שהמשחק אמור לעבור דרכו. אבל אני עולה בדעתי, נגיד, שלמשחק כמו Firebrands, שיצא לי כבר לדבר עליו פה לא פעם ולא פעמיים, של וינסנט ומגי בייקר, שזה משחק שהוא בעצם כל המשחק הוא סיפור, אין מקום, הרעיון של הרפתקה בנפרד מהשיטה הוא לא מתאים. זה לא שיש סיפור מאוד מאוד ספציפי שאמור לקרות, כי בכל משחק שתשחקו עם זה יצא סיפור אחר, אבל מה שקורה במשחק הוא לעשות את סוגי האירועים שהמשחק מציע בסדר שאתם בוחרים בסופו של דבר. וזה משהו מאוד מאוד שונה ממשחק שבו יש מקום קונספטואלי להרפתקאות בנפרד מהשיטה. ואנחנו צריכים לשחק פעם ב-Firebrands.
סבבה, שבוע הבא.
שבוע הבא.
אני חושב שזה משהו שכבר הזכרנו קודם, כאילו בסופו של דבר אנחנו לא פה לפסול חס וחלילה הרפתקאות קנויות וכתובות מראש, יש שם הרבה רעיונות טובים והרבה דברים שאנשים השקיעו בהם, חשוב פשוט לקחת מהם את הדברים שהפכו את המשחק שלכם ליותר כיף, ולא למצוא את עצמכם סגורים בתוך קופסה.
כן. אני אגיד רגע לעוד משהו, אולי, בהקשר הזה. לקראת סוף ההרפתקה של בחרון הצדיקים, אני דווקא פתאום הרגשתי שנעשה לי איזשהו קליק כזה, שפתאום אמרתי, הסתכלתי קצת על ההרפתקאות הבאות, הבנתי קצת זה הופכת להיות, ההרפתקה שאחרי זה היא מין הרפתקה יותר פוליטית כזאת, נכנסים דווקא לעולם השדים, ויש שם איזה יותר פוליטיקה כזאת, באיזה מין עיר שדים כזאת, וזה, אמרתי, סבבה, אני יכול להתחיל לזרוע פה זרעים של כל מיני תככים פוליטיים, ולא כך מעניין אותי בעצם מה בדיוק היה כתוב שם. מספיק שנתנו לי שם כמה רעיונות. לא כזה אכפת לי בעצם להיות נאמן לזה. פתאום רגשתי הרבה יותר כיף, ופתאום זרעתי שם כל מיני רעיונות מגניבים, וגם אלהיב את השחקניות והשחקנים שלי, וזה היה נחמד. הקושי היחיד של זה היה שלכולם נורא נמאס מפאת'פיינדר, ואף אחד לא רוצה יותר להמשיך. אבל דווקא נראה לי שמבחינה הזאת, במקום שבו אני השתחררתי, בגלל זה אני גם נתתי ככה את הדיסקליימר, הייתי מאוד חסר ניסיון. אני חושב שהיום אני הייתי נפגש עם זה אחרת, עדיין אני חושב שהמקום שהיה מכשיל אותי, היה העובדה שזה פשוט יותר מדי חומר קריאה. אני לא חושב שהייתי קונה היום דבר כזה. זהו.
אני רק רוצה להגיד שכששלושה מנחים שונים מריצים את אותו נתיב הרפתקאות, וכל אחד מכניס דברים משלו, בלי להתייחס למה שהיה קודם ומה שיהיה אחר כך, אתה יודע מה אתה מקבל? אתה מקבל את הטרילוגיה החדשה של סטאר וורס. זה מה שאתה מקבל.
זה היה בערך ככה.
כן, בהחלט.
טוב, להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי! לא קריטי, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3, לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. פודקאסט משחקי תפקידים.
בעברית.
פודקאסט משחקי תפקידים. הסקט.
טוב שאמרת שהוא בעברית, כי אחרת המאזינים לא יודעים.
מישהו צריך להבהיר את זה.
האם זה פודקאסט בעברית? אנחנו מטבלים אותו מדי פעם בלעז, אם כי אני חושב שאנחנו סבירים בזה.